שלום שוב לכולם. אני רואה שיש עוד אנשים שנכנסים, אבל אני אנסה לדבר בהתחלה דברים פחות חשובים, ואז עד שכולם יתיישבו, נגיע אל הפסוקים עצמם. מטרתנו בשיעור עכשיו היא מטרה כפולה. מטרה תוכנית ומטרה, לא יודע איך לקרוא לה, מתודית, מטה-פרשנית. אני אסביר. ברמה התוכנית, יש הסיפור של בנות לוט ולוט במערה, סוף פרק י"ט, הוא סיפור מצד אחד קצר מאוד, אבל מצד שני שדורש הרבה מאוד עמל, הרבה מאוד עבודה, להבין מה מגמתו ומה מטרתו, וזאת בשלושה מעגלים שונים. גם מה המגמה שלו כסיפור בודד, כי ניכר שהוא תחום בתחילה ובסוף, הוא באמת יחידה, סצנה בפני עצמה. אז צריך לבחון מה קורה בו בפני עצמו, בעיקר בשאלת שיפוט הדמויות. מה התורה חושבת על הבנות האלו? זה המעגל הראשון. המעגל השני, כפי שעוד נראה, למרות שמדובר בתמונה סגורה בפני עצמה, ברור שהיא קשורה במהלך הרחב של פרק י"ט, כלומר בכל תהליך הצלת לוט מסדום, אז גם בזה נצטרך לעסוק. והמעגל השלישי, הרחב ביותר, זה האם הסיפור הזה נוטל תפקיד גם במגמה הרחבה של כל מחזור סיפורי אברהם. בסופו של דבר אנחנו בתוך חטיבה רחבה מאוד, והשאלה מה התפקיד של התמונה הזו בתוך מחזור הסיפורים הרחב. עכשיו, כל זה המטרה הראשונה שלנו, כלומר ללמוד תורה. יש מטרה נסתרת נוספת שקשורה במה שלפעמים נוהגים לכנות היחס שבין העלילה למרקם המילים. ואני אנסה להסביר לרגע, הרי כל התרחשות אפשר לבטא אותה, אפשר לממש אותה טקסטואלית בהרבה מאוד אופנים. אפשר לבחור מילה כזו, אפשר לבחור מילה כזו. האם אפשר להוכיח שיש משמעות לברירת המילים שבהם התורה בחרה להציג את המאורע? או שהעיקר זה המאורע כשלעצמו? חז"ל כידוע הקדישו הרבה מאוד אנרגיות. למה מילה כזו ולמה מילה כזו, ואסוציאציות וקשרים. בחז"ל זה מאוד רחב. בימי הביניים פתאום יש קצת הסתייגות מעצם תשומת הלב למילים ולא רק לעלילה. בתור דוגמה ידועה ובוטה יחסית, הוא חריף בעמדה הזו, נזכיר את דברי אבן עזרא, שאומנם אינם בדף שלפניכם, גם מי שיש לו דף. אז אבן עזרא אומר כך, אבל רד"ק גם בקבוצה הזו ועוד אחרים, ואבן עזרא אומר את זה, גם זה חשוב לומר, אבן עזרא אומר את זה בפתח פירושו לעשרת הדברים, בשמות פרק כ', והוא מתלבט האם יש פשר להבדלים שבניסוח עשרת הדברים שבשמות לניסוחם שבספר דברים. שזה הבדל, שמור וזכור, שבת. ואומר אבן עזרא כך, משפט אנשי לשון הקודש, פעם יבארו דיבורם באר היטב, ופעם יאמרו הצורך במילות קצרות, שיוכל השומע להבין טעמם. ודע, וזה המשפט החשוב בשביל התפיסה שלו, ודע, כי המילות הן כגופות והטעמים, כלומר תוכן הדבר, הם כנשמות והגוף לנשמה כמו כלי. על כן משפט כל החכמים בכל לשון שישמרו הטעמים, כלומר שישמרו על התוכן, ואינם חוששים משינוי המילות אחר שהן שוות בטעמן. ובן עזרא עכשיו מתחיל להביא הרבה דוגמאות. בסיפור המקורי עבד אברהם אמר לרבקה, השקינינה. כשהוא מספר את הסיפור למשפחה, הוא אמר לה, הוא אומר שהוא אמר לה, הגמיעינינה. אומר אבן עזרא, מה זה משנה? השקינינה, הגמיעינינה, הרעיון הוא אותו רעיון. וכאמור, אבן עזרא אומר את זה גם על שמור וזכור. כל עוד הרעיון הוא אותו רעיון, לא משנה איך מבטאים את זה בפועל. כאמור, חז"ל דווקא הלכו בדרך אחרת. בתיאוריות של הספרות שרוכשות היום בעולמנו, יש משקל מאוד גדול לתשומת הלב לכל מילה ומילה. ואם כך בספרות הכללית, קל וחומר בתורה, שאפשר, טוב, אני כבר אומר את המסקנה, לא אגלה לכם מה אני חושב על הדבר. אני רק אומר שבשביל לבחון את השאלה הזו ברמה התיאורטית, צריך לכאורה למצוא סיפור בדיוק אותו דבר קורה בו פעמיים, אותה התרחשות, ושבכל זאת הכתוב מתנסח בהתרחשות אחת באופן אחד, ובהתרחשות השנייה באופן אחר, ולראות האם הדבר הזה יוצר הבדל בחוויית הקריאה או איזשהו הבדל אחר, למרות שההתרחשות היא אותה התרחשות. טוב, קשה מאוד למצוא מצב שכזה, נכון? שבדיוק אותו דבר קורה, נגיד, לילה אחרי לילה, ושהכתוב מתנסח בשינויים קלים, ושזה כבר יוצר איזה הבדל. יש למישהו רעיון לסיפור כזה? גם, נכון, רק מי שיש לו דף מקורות יודע מה הסיפור. אז זו באמת הזדמנות טובה כדבריכם, שההתרחשות של בנות לוט עם אביהן, זה מתרחש סיפור המעשה הוא אותו סיפור מעשה. אבל השינויים הקלים מאוד, אני מכין אתכם נפשית מראש, השינויים יהיו קלים מאוד, אבל אנחנו נצטרך לבחון האם השינויים הקלים האלו יוצרים חוויית קריאה אחרת, תודעת קריאה אחרת. בואו נקרא את הסיפור דבר ראשון, פרק י"ט, פסוק למד. ויעל לוט מצוהר וישב בהר ושתי בנותיו עמו, כי ירא לשבת בצוהר. וישב במערה הוא ושתי בנותיו. לא נעצור עכשיו אחרי כל פסוק ופסוק, מלבד הפסוק הזה, כי הוא פסוק רקע מעניין מצד העיצוב שלו. בהנחה ובתקווה שיש כבר לכולם דפי מקורות, אז אפשר לראות בהתחלה רק את הפסוק הזה, שהוא מעוצב כשני בתים. ויעל לוט מצוהר וישב בהר ושתי בנותיו עמו, ומן עבר האחר, כי ירא לשבת בצוהר, מול ויעל לוט מצוהר. וישב במערה מול וישב בהר, הוא ושתי בנותיו מול ושתי בנותיו אמו. עכשיו, זה לא כפילות, יש פה איזה סוג של התקדמות, התרחשות, אבל אף על פי כן ניכר שהפסוק הזה בנוי כשני חלקים, ונדמה שהיחס בין שני החלקים האלו באמת יחס עדין, אבל משרה על הקורא תחושה אחרת. החלק הראשון הוא באמת תיאור ניטרלי, ויעלות מצוהר. למה? הקורא עדיין לא יודע. למה אדם עובר ממקום למקום? הוא נקרתה בדרכו הזדמנות כלכלית. הוא שמע שבהר, בערב, בקיץ, יש רוח נעימה, וכל מי שחוזר פה לשפלה, סוף סוף שיקנה בנו קצת על השעות הערב והבריריות, יכול להיות שגם לוט שמע שבבקעת הירדן חם, והוא מעדיף לה לעלות להר, אנחנו לא יודעים למה, ויעל לוט מצוהר. וישב בהר, לשבת בהר, שוב נתון ניטרלי. אם כבר, אז אדרבה, אולי אפילו יש לו איזו קונוטציה חיובית, כי אברהם הרי יושב בהר. אבל אפילו בלי זה, הוא יושב בהר. ושתי בנותיו עמו, הכל נחמד ונעים. כשעוברים לחלק השני של הפסוק, פתאום בחוויית הקריאה משהו משתנה. כי ירא לשבת בצוהר. טוב, זה כבר סיפור אחר. לא מדובר באיזה נדודים בשביל איזה גביר או עניינים כלכליים. הוא מפחד. יש פה הימלטות. לוט ממשיך את מסע ההימלטות שלו. כי ירא לשבת בצוהר, וישב במערה. המערה עם כל הקונוטציות התרבותיות והספרותיות שלה. לשבת במערה זה או להסתתר מפני מישהו. גם במערה עצמה, מה יש, מה אין. מערה זה כבר אסוציאציות או של קבר או של רחם. שזה אותו דבר רק משני כיוונים שונים. כן, זה כאילו בדיחה, אבל זה גם נכון. אבל המערה, לא יודע מה אתכם, אני מתחיל להילחץ. אומרים לי, מי שנכנס למערה, אני מתחיל להילחץ. ואפילו הוא ושתי בנותיו, אפילו פה, יחסית להגד של קודם, ושתי בנותיו אמו, ושתי בנותיו אמו זה לומר, יש פה קבוצה אחת. לא תלך, ביחד עם שתי בנותיו. לומר, הוא ושתי בנותיו יוצר פה כבר שתי מפלגות, לא שהן נלחמות ביניהן, אבל הקורא חווה את זה כשתי קבוצות, שהן זו לצד זו, אבל כשתי קבוצות, זה כמובן מכין את הקרקע להמשך. טוב, בואו רק נקרא את הסיפור, ואז נדון בו. פסוק למד א', ותאמר הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן, אני לא מצליח, זה נורא והיום, עכשיו זה היכנעות שלי ליצר הרע. כי אסור לנו לעצור, אנחנו לא מספיק. אסור לנו לעצור כל מילה. אז רק פה אני אומר משהו מהר, בסדר, ונמשיך אחר כך. כי רק על אבינו זקן, אני חושב שכולנו מבינים זה נתון חשוב בשביל להבין את הצעת הבחירה, כפי שמיד נראה. אבל יש פה כבר תיאור דמות שהוא זקן לא רק בגלל הגיל הכרונולוגי שלו. זה עתה הוא איבד את אשתו, חלק ממשפחתו, את ביתו, את חבריו, את מה שהכיר, הכל חרב, והוא נמלט עם, עם, עם בקבוק יין, כפי שעוד נראה, אבל הוא זקן במובן של עיצוב אישיות שלם. הוא באמת, זה הסיפור האחרון הלוט. אנחנו נפרדים ממנו עכשיו, והבחירה מאתרת גם את זה, אני חושב, שאבינו זקן. טוב, מה הסיטואציה שם במערה, שהאבא כבר אין לו כוח, כבר אין לו כוח. ואחרי הטראומות שהוא עבר, הרי רק לחשוב על משפט תמים בארוחת הערב, שבת אחת אומרת לאחותה שהן אוכלות מרק, והיא אומרת לה, את יכולה בבקשה להעביר לי את המלח? נכון? כלומר, זה לא כך יפה לצחוק עליו. אבל אני רק רוצה לומר ברור שהוא מצוי באיזו טראומה נוראה, אני חושב שכולנו מבינים את זה, ולכן אבינו זקן פה, יכול להיות שהוא מעבר לגיל כרונולוגי, והתורה, כמו שהיא עושה הרבה פעמים, דרך ביטויים תמימים לכאורה, רוצה לשקף הרבה יותר. אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ, על זה עוד נדבר. לך נשקט אבינו יין ונשכבה עמו, ונחיה מאבינו זרה. ותשקנה את אביהן יין בלילה הוא, ותבוא הבחירה, ותשכב את אביה, ולא ידע בשכבה ובקומה. ואם ממחרת, ותאמר הבחירה אל הצעירה, אין שכבתי אמש את אבי, נשקנו יין גם הלילה, ובואי שכבי עמו, ונחיה מאבינו זרה. ותשקנה גם בלילה הוא את אביהן יין, ותקום הצעירה, ותשכב עמו, ולא ידע בשכבה ובקומה. ותהרנה שתי ונוטלות מאביהן. אנחנו עוזבים את לוט כשהוא לא יודע, נכון? ולא ידע בשכבה ובקומה. ותהרנה שתי בנות לוט מאביהן, והוא עדיין לא יודע אולי. ותלד הבחירה בן, ואז באים כולם לקידוש. ותקרא שמו מואב. ולוט אומר לה, וואי, איזה שם חמוד, למה דווקא מואב? הוא אבי עמון עד היום. בסדר, בסדר, בסדר. לא, למה לחץ? אתם צודקים, אבל לא. הוא אבי מואב עד היום, בסדר? והצעירה גם היא ילדה בן, ותקרא שמו בן עמי, הוא אבי בני מואב עד היום. טוב. הסיפור הזה, כאמור, באמת מורכב מאוד, ובראש ובראשונה המבוכה נוגעת לשיפוט הדמויות ולשיפוט הבנות. נתחיל את המסע רק בשביל לחוש את המורכבות שבדבר מכמה נתונים שיש כבר בכתוב עצמו, אחר כך נגיע לחז"ל, אבל כבר בכתוב עצמו ניכר שכשהבחירה מציעה את ההצעה המאוד קשה הזו והמאוד מוזרה והנוראית הזו, אבל ניכר שכשהבחירה מציעה את ההצעה הזו, הכתוב מדגיש שאין מדובר בפריצות, אין מדובר בתאוות זימה. אלא, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. איך שלא נבין את הפסוק הזה, ורבו הפירושים בו, התחושה היא שהיא דואגת להמשכיות. אולי רק להמשכיות המשפחה, כפי שחלק הציעו לקרוא, ואולי להמשכיות העולם כולו, אם הן בחוויה שמהפכת סדום, הפיכת סדום, זה כמו המבול, שהכל נחרב, ואיש אין בארץ, אין מישהו שיכול לקחת אותנו לנשים, אז יכול להיות שהמוטיבציה היא מוטיבציה חיובית. אז זה כבר מנטרל הרבה מהביקורת שאולי מישהו יכול לעורר פה על הבנות, כי אם הם רק הוא והן, אז אולי זה מה שמוטל עליהם. אולי. אבל זה הנתון הראשון. יתר על כן, קצב קריאת הסיפור, העובדה ששתי בנות לוט הבתולות, לפחות כך לוט חושב, נכון? לוט מעיד עליהם בפרק יוטט, הננה לי שתי בנות אשר לא ידעו איש. הוציאה נא אתן עליכם, עשו להם כתוב בעיניכם, כך הוא מציע לאנשי סדום. העובדה ששתיהן הרות או הורות, יש פה איזה איש לשון? הרות. הרות, לא הורות. תודה. נכון, זה סוף הסיפור, הוא אבי. נכון. העובדה ששתי הבנות הרות מהלילה האחד הזה עם אביהן, גם הוא נותן איזו תחושה של כמעט השגחה. מי שעוזר להם. טוב, זה, מעשיהן מצליח בידיהן. מה גם שסיום הסיפור, הוא אבי בני עמון עד היום. הוא אבי מואב עד היום. זו תחושה חגיגית. הנה, הוקמו שתי אומות בעולם. יש איזו תחושה שקצב הקריאה של הסיפור באדן. מה גם שהיו שהציעו, אני לא רוצה להאריך בזה עכשיו, אבל היו שהציעו שהסיפור הזה הוא סוג של אב טיפוס אחר כך גם למעשה תמר וגם למעשה רות. ליבי לא נוח בהשוואה הזו בגלל כל מיני סיבות, אבל מי שהשתכנע שיש השוואה שכזו, כלומר נשים שמרגישות שהן חייבות ליזום מהלך שהוא על גבול הנורמטיבי, אולי אפילו מעבר לגבול הנורמטיבי, בשביל ההמשכיות. אז תמר מול יהודה ורות מול בועז בגורן, העברנו פה כעת חיה לפני שנתיים, אני חושב, שיעור שדווקא רצינו לומר שלא קרה שום דבר בגורן, אבל עצם הסיטואציה של איזה עולם של פיתוי מיני שאמור אבל להיות לשם שמיים, מי שמשתכנע בהשוואה הזו, אז הנה גם בנות לוט, הן בסריה מאוד מכובדת, תמר ורות. כך אם כן יש קריאה שכזו לסיפור, כפי שנראה עוד מעט, גם בחז"ל, גם בראשונים וגם בפרשנים מודרניים. מן העבר האחר, לא צריך להכביר מילים בשביל לומר שסיפור שכזה שמצוי בתוך התורה, אמור לגרום לקורא שת נפש. לגרום לו לא רק לזוע בחוסר נוחות על הכיסא, אלא לגרום לסלידה. התורה כל כך רגישה לענייני עריות. לא רק לעריות כאלה בוטות, לא, בת עם האבא זה הכי נורא שיש, לדברים הרבה יותר רחוקים. וירא חם אבי חנן את ערוות אביו, יש אומרים סרסו, יש אומרים ריבו, ויש אומרים מה שכתוב, הוא ראה, אבל הוא ראה וצחק על זה, לא עשה עם זה כלום, וזה כבר בעיני התורה הדבר חמור ביותר. להיפגש עם סיפור שכזה ולהגיד לא, אין פה שום ביקורת, הכל בסדר גמור, זה גם נראה התממות יתר. אדרבה, דווקא ההשוואה לתמר ולרות יכול גם להדגיש מיד את ההבדל הדרמטי בהקשר הזה בין הסיטואציות, כי גם תמר וגם רות אין מדובר באבא. תמר זה מול חמיה ורות מול בועז, זה בכלל. פה זה בנות ואביהן, שזה בהקשר המקראי אמור לעורר בנו זעזוע. אז יש צד לפרגן, יש צד אוטומטית לבקר, ואכן המורכבות מאוד בולטת במדרשי חז"ל, שבצורה, אני לא רוצה להגיד בצורה נדירה, זה קורה לא פעם ולא פעמיים, אבל פה זה מאוד חריף. הגישות המגוונות שיש בתוך חז"ל מול הסיטואציה הזו, עד כדי כך שיש מי שיגדיר את מעשיהן כמצווה, ויש מי שיגדיר את אותו המעשה עצמו כעבירה. למשל, תסתכלו בבקשה במסכת נזיר, דף כ"ג עמוד ב'. אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן כורחה. זה בעמוד הראשון, פשוט מתחת ליובלים וליוספוס, אני לא יודע אם נגיע אליהם, נגיע אליהם, לא מאמין. ובמסכת נזיר, אמר רבי חייא בר אבין, אמר רבי יהושע בן כורחה, לעולם יקדים אדם לדבר מצווה, שבשכר לילה אחת שקידמתה בחירה לצעירה, זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכות. רות המואביה מול נעמה העמונית. מאיפה לומדים שאדם צריך לרוץ לדבר מצווה? אב הטיפוס, מודל החיקוי שלנו, היא הבת הבחירה של לוט, שהיא עוד לפני הבת הצעירה יזמה את המעשה והקדימה לילה אחד, וכבר בזכות זה היא זכתה להקדים ארבעה דורות למלכות בישראל. אין צורך לומר שהגישה הזו כנראה חושבת שמעשיהן של הבנות הוא מעשה חיובי. גם המדרש הבא, טוב, בראשית רבה, פרשן נון א', נדמה לכאורה שרואה את זה באופן מאוד חיובי. המדרש שואל, מניין היה להם יין במערה? שזו שאלה מאוד חמודה. כלומר, מה אנחנו צריכים לדמיין? את לוט בורח מסדום והמלאכים אוחזים בידם, בידו וביד אשתו ויד שתי בנותיו, וגוררים אותו החוצה, והוא ברגע האחרון מצליח לתפוס איזה בקבוק יין. על זה אני לא מוותר, על היין אני לא מוותר. והוא לוקח איתו את היין וככה מתקדמים, אבל אתה רוצה להגיד, הוא קנה בצוהר. בסדר. השאלה היא עדיין שאלה חמודה. מניין נזדמן להם יין במערה? והתשובה מפתיעה ביותר, אתכם לא, אף אחד מהאנשים פה לא יופתע, כי אנחנו מכירים את זה מרש"י. אבל לשון המדרש, אמר רבי יהודה בר סימון, נעשה להם מעין דוגמה של עולם הבא. האח, מה הדעת אומר? כן, מה, איפה, מה קורה פה? סליחה, מניין נכון, מניין היה להם יין במערה, אלא ממה שהיין מרובה להן, היו מביאים אותו במערות. תשובה אחת, תשובה ריאלית. תשובה שנייה, אמר רבי יהודה בר סימון, נעשה להם מעין דוגמה של עולם הבא. האח, מה דעת אומר, והיה ביום ההוא יתפו הערים מסיס. במילים אחרות, בלשונו של רש"י, נס נעשה להם. מעין עולם הבא, הערים נטפו להם מסיס, זה כמעט תמונה פסטורלית. אין, שוב, כאמור, אין צורך לומר שהמדרש הזה מניח שהמעשה שלהם ראוי וחיובי. מן העבר השני, שוב רק דוגמה אחת, באמת מיני דוגמאות רבות, אבל דוגמה אחת. בראשית רבה פרשה נ"א עמוד י"א, זה המקור הבא, נ"א פסקה י"א, אמר רבי יהודה ברבי סימון ורבי חנין בשם רבי יוחנן, בנותיו של לוט הולכות לעבור עבירה ונתפקדו? באיזה זכות? בזכות מואב, מאב, שנאמר באברהם, כי אב המון גויים נתתיך. הנחת היסוד של הדרשה הזו היא שהן הולכות לעשות עבירה. אז איך באמת יכול להיות שהסיפור מצליח בידיהן? אלא זה בכלל לא בגללם. זה בכלל זכותו של אברהם, שמגנה על לוט. ובשביל אברהם, שאברהם גם מלוט יהיה לו איזה קשר לאב המון גויים. עבירה מול מצווה, ובאמת הבלבול פה הוא גדול. מי שבחדות ואומץ, ככה ממש אמר, אני לא, כמעט אמר, לא יודע מה להגיד פה, לא יודע איך לפרש פה, זה הרמב"ן. הרמב"ן שאין לפניכם, אומר כך, שאין לפניכם. כלומר, הרשרושים של הדפים. אומר הרמב"ן, בתם ונחיה מאבינו זרה, באולי. טוב, פותח הרמב"ן ואומר, אני רוצה להגיד משהו על דרך השמע. אולי, לא יודע להכריע. באולי. כי אמרו, נעשה אנחנו המעשה הראוי לנו, כי ירחם האלוהים ונוליד זכר ונקבה ויתקיים העולם מהם, כי עולם חסד ייבנה. ולא לחינם יצילנו השם. והנה היו צנועות, ולא רצו לומר לאביהם שישא אותם, כי בנוח מותר בביתו. והרמב"ן, יכול להיות שבנות צנועות וחסודות, כל מעשה אין לשם שמיים. או שהיה הדבר מכוער מאוד בעיני הדורות ההם, ולא נעשה כן מעולם. לכן הם לא יכלו לומר את זה ללוט. וכן רבותינו באגדות מגנים את לוט מאוד. אומר הרמב"ן, אני מצד אחד רוצה לפרגן להם, מצד שני, זה סיפור שהוא מגונה מאוד. לא סתם הם לא סיפרו ללוט, בואו נעשה מעשה. והרמב"ן משאיר את זה כך, באולי. כידוע, יש מדרש שמחלק בין הבנות, ורש"י גם הביא אותו, ודרכו אני רוצה להיכנס לסיפור. הנחת היסוד של כל המדרשים שראינו עד כה, זה ששתי הבנות האלו הן יחידה אחת, חטיבה אחת, או גנות או שבח. אבל אולי באמת יש מקום לבחון כל בת בפני עצמה. אולי יש מקום לעשות חלוקה שכזו, שכאמור אני נראה בסוף שאכן רש"י על התורה מביא את הכיוון הזה של חז"ל. אבל בואו נתחיל עכשיו, ובשביל זה יש לכם טבלה משווה בין שני הלילות שנוכל להשוות בדיוק. עכשיו אני אומר שוב, בל נצפה לשינויים בעצם סיפור המעשה. מה קרה בלילה הראשון ומה קרה בלילה השני, אותו דבר בדיוק. ואף על פי כן אנחנו רוצים להקדיש תשומת לב למרקם המילים. איזה מילים בחרה התורה לתיאור הלילה הראשון ואיזה מילים נבחרו לתיאור הלילה השני. שוב, מתוך הנחה שכל מילה משפיעה על הקורא הרבה מעבר, זה מכונה משמע מושגי. אז אני אגיד פה מה שאני אגיד, זה מעבר למשמעות המילונית של המילה, יש לה תהודה רחבה, יש לה קונוטציות ואסוציאציות וצלילים מסוימים, והיא קשורה במרחב, בשדה סמנטי מסוים. טוב, ובחירת המילים יכולה להיות משמעותית, גם אם לא, גם אם אין הבדל בסיפור המעשה כשלעצמו. אז בואו נתחיל לקרוא את שני הלילות בהשוואה. היוזמה באמת מאוד דומה, הבחירה היא היוזמת. ותומר הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן וכו', זה בלילה הראשון. לך נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרה. מול זה, בלילה השני, שוב פותחת הבחירה את פיה, ואם המחורת, ותומר הבחירה אל הצעירה, הן שכבתי אמש את אבי, נשקנו יין גם הלילה, ובואו שכבים אותכם מאבינו זרה. עכשיו, פה כבר יש הבדל חשוב. הבדל שאפשר לכנות אותו עודף סימטריה. כלומר, אכן ניכר, הנה, הבחירה פותחת גם את הלילה הראשון וגם את הלילה השני. אבל דווקא בדבר הזה, בסימטריה המוגזמת הזו, שהבחירה היא היוזמת בשני הלילות, דווקא הדבר הזה שובר את הציפייה שלנו. כי אם הלילה הראשון מוקדש לבחירה, והלילה השני מוקדש לתיאור מעשה הצעירה, אז למה היוזמה בלילה השני לא יצאה גם היא מפי הצעירה? יכול היה להיות, והיא ממחורת, ותומר הצעירה אל הבחירה, הן שכבת אמש את אבי, נשקנו יין גם הלילה, ושכב עמו גם אני, ונחיה מאבינו זר. אבל לא, הבחירה היא יוזמת גם הלילה השני. כבר בדבר הזה, אפשר לחוש שהבחירה היא באמת בחירה. זה לא רק שאלה של גיל, היא בטוחה בעצמה, והיא היוזמת, והיא המשדלת. טוב, היא המניעה את הסיפור. והצעירה זקוקה אולי קצת לעידוד נוסף. בסדר? כבר בדבר הזה. אולי גם, אבל פה צריכים להיות מאוד זהירים, אני לא רוצה להגזים, אבל אולי גם אבינו מול אבי נוטל פה תפקיד. כי בלילה הראשון הכל היה לשון רבים. ותומר הבחירה אל הצעירה, אבינו זקן, ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדי הכל הארץ, לך נשקה את אבינו יין, ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרה. בלילה השני פתאום משום מה, הבחירה משנה את לשון אבינו ברבים, ללשון אבי ביחיד כשהיא מתארת מה היא עשתה. הן שכבתי אמש את אבי, היה יכול להיות פה, הן שכבתי אמש את אבינו. טוב, הוא נשאר אבי שתיהן, גם אם רק הבחירה בינתיים שכבה עמו. הן שכבתי אמש את אבי, נשקנו יין גם הלילה, ובואי שכבים עמו, נחיה מאבינו זר. האם יכול להיות שהבחירה רואה את פני הצעירה, ורואה את ההססנות שלה, ואפילו היא לא רוצה לומר לה, הצירוף הזה, הן שכבתי אמש את אבינו, הוא צירוף קשה מאוד. גם הן שכבתי אמש את אבי הוא גם צירוף קשה. קשה מנטלית, מוסרית. אז יכול להיות שהבחירה רוצה לעדן במשהו מול הצעירה, אז את הביטוי הקשה היא מטילה רק על עצמה. הן שכבתי אמש את אבי. ומעכשיו בואי תכנסי גם את לפעולה. זה אני אומר באמת, אבל ביסוס ובזהירות. אבל בואו נמשיך, כי עכשיו אנחנו מגיעים אל העיקר. אחרי תיאור היוזמה בשני הלילות יש תיאור של ההשקיה של האבא. ותשקנה את אביהן יין בלילה הוא, מול ותשקנה גם בלילה ההוא את אביהן יין. עכשיו אם אני ארגיש שכולם פה איתי במילא, אז אני ארצה לחזור לזה בסוף. טוב, מאחר שאני לא יודע אם עכשיו אם כולם יהיו איתי בהמשך, אז אני לא רוצה לבזבז נשק חלוד בשביל לשכנע, אז טוב, תפרגנו לי שאם נספיק נחזור לזה בהמשך, בסדר? השינוי מובן, נכון? כלומר, תיאור הזמן בלילה הוא נתקע פה בלילה השני בין הנשוא לנושא. בין הנשוא למושא. בין ותשקנה את אביהן מופיע פתאום בלילה ההוא. השאלה מה זה אומר? בואו לעת אתה נתעלם מזה. ונגיע אל הפסוק המרכזי. בלילה הראשון, ותבוא הבחירה ותשכב את אביה. בלילה השני, ותקום הצעירה ותשכב אמו. המעשה אותו מעשה. אבל בואו נעקוב אחרי ההבדלים במילים. דבר ראשון, במקום ותבוא, ותקום. השימוש בפועל ותבוא לתיאור הבחירה הוא תיאור שנון פה. שהרי כידוע לכולנו, הפועל לבוא בתנ״ך הוא פועל דו משמעי. גם להגיע ממקום למקום, אבל הוא גם מבטא יחסי אישות. נכון? ויבוא אליה. הבנה את אשתי ואבוא אליה. טוב, יש לשון ביאה. אז להגיד, לומר על הבחירה, ותבוא הבחירה, זה כבר להעלות לתודעת הקורא, על תחילת המשפט, את הסיפור, על מה אנחנו מדברים כאן. גם אם הכוונה היא שהיא רק הגיעה, ותבוא במובן הפשוט. אבל בכן, להשתמש במילה כזו שיש בה בכדי לעורר גם את ההוראה האחרת, זה מאוד מתאים כאן לסיפור. והנה, אצל הצעירה, נמנע הכתוב מלומר ותבוא. כלומר, כל הקונוטציות המיניות שיכולות להתלוות לפועל, חסרות אצל הצעירה. היא עשתה אותו דבר כמו הבחירה. תראו, אני אחזור על זה, זה יימאס כבר, לי זה כבר נמאס, לכם עוד שתי דקות זה יימאס. אני אחזור על זה שוב ושוב. המעשה הוא אותו מעשה. ותבוא או ותקום, ותקום פה זה פועל עזר שכזה, זה מה שזה רוצה לומר. אבל בכוונת מכוון אולי, הכתוב נמנע מלהשתמש בפועל שיש לו כבר על ההתחלה את הקונוטציות המיניות. אבל בהמשך זה עוד יותר בולט. ותבוא הבחירה ותשכב את אביה, ותקום הצעירה ותשכב עמו. עכשיו פה יש שני הבדלים חשובים. דבר ראשון, אצל הבחירה הכתוב לא מעדן את הסיטואציה, לא חוסך את הבוטות של הצירוף, ותשכב את אביה. זה צירוף קשה. בלילה השני, אצל הצעירה, פתאום הניסוח הוא במה שמכונה כינוי רומז. ותשכב אמו. עכשיו, כל אחד מבין מי זה האמו פה. זה אביה, שהרי הסיפור המעשה הוא אותו סיפור. אבל במקום לומר בפירוש את אביה, מסתפק הכתוב בכינוי הרומז, אמו. הדבר הזה ברור שהוא מכוון. שהרי הבת ששכבה את אביה קוראת אחר כך לבן שלה מואב. הבת ששכבה אמו קוראת לבן שלה עמון בן עמי. אז המשחק של אביה ואמו מלווה אותנו גם עד בסוף לקריאת השמות. כלומר, אני חושב שפה אפשר ממש לחוש שיש כאן שינוי מכוון ולא מקרה. אבל זה לא רק ותשכב את אביה מול אמו, אלא גם אולי, פה צריכים לומר את זה יותר בזהירות, אבל אולי יש גם הבדל בין מילת היחס לשכב את ולשכב עם. יכול להיות שגם זה נוטה להבדל. צריכים להיות פה זהירים, כי לפחות בספר דברים, בהקשר המשפטי, של סיפורי, של מצוות שעוסקות בדיני אונס, שם זה לא כל כך בא לידי ביטוי. אבל מלבד בהקשר המשפטי בספר דברים, לאורך התנ״ך כולו, אפשר בגדול לעקוב אחרי הבדל בין ההוראה של לשכב עת ולשכב עם. לשכב עת יבוא באותם מקרים שבהם זה או ממש אקט כפוי, או שהוא לא הדדי. לשכב עם זה משהו שזה במצב רגיל יותר, עדין יותר. שוב, אני אומר את הדברים בזהירות, צריך שזה לעשות עכשיו בסקירה מאוד רחבה, מה שלא נעשה. אבל בואו נראה דוגמה אחת, שהיא דוגמה מאוד חריפה בהקשר הזה. מי שישתכנע, ישתכנע. מי שלא, אין לו ברירה. בואו נדפדף לסיפור אונס אמנון את תמר. כלומר, שמואל ב' פרק י' ג'. בהתחלה אמנון מבקש מתמר, אחרי שהוא מתחלה והיא באה אליו ומלבבת את הלביבות, הוא תלבב לעיניי שתי לביבות. טוב, הוא רוצה את הלב, אמנון, ובחוסר הבנה מינימלי, טוב, הסיפור ידוע. אבל אז שהוא מבקש ממנה לשכב איתו, הוא אומר כך, פסוק י' א', פרק י' ג' פסוק י' א' בשמואל ב', ותגש אליו לאכול, ויחזק בה, ויאמר לה, בואי שכבי עמי אחותי. ותאמר לו, אל אחי, אל תענני, כי לא יעשיכם בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת, ואני אנה הוליך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל, ואתה דבר נא אל המלך, כי לא ימנעני ממך. ולא אבא לשמוע בקולה, ויחזק ממנה ויענע וישכב אותה. בהתחלה בו ישכבי אימי, וכשזה אונס וישכב אותה. עכשיו ההבדל, הפער הזה בין ישכב אימי לשכב את, כאמור מתאים לסיפורים רבים ונוספים, שלא נעשה עכשיו את הסקירה המלאה. אבל אם אנחנו צודקים, וגם כאן זה בא לידי ביטוי, אז הנה בתיאור הבחירה, הרי האבא הוא שיקור. באמת זו סיטואציה של סוג של אונס. הוא לא מודע למה שקורה איתו בכלל. והכתוב לא חוסך את שבטו. ותשכב את אביה. זה מה שקורה שם. היא שוכבת את. לעומת זאת אצל הצעירה, גם אם סיפור המעשה אותו סיפור, אבל הכתוב בוחר במילה עדינה יותר. כביכול לעדן את הסיטואציה הקשה. הוא שיקור, הוא לא יודע מה קורה איתו, אבל הכתוב יאמר ותשכב אימו. עכשיו, אני רק, כן, אבל בקצרה מאוד. הוא בקומה של הוו, הנקוד מעל הוו, זה מה שאת מתכוונת? טוב, ההערה שנאמרה פה היא נוגעת לגבי לוט. אם נספיק לומר גם על לוט משהו, טוב, אז אני אחזור להערה שלך, שהיא הערה מוצדקת בפני עצמה. זהו, אני אתנצל, טוב, אני אתנצל רק, גם אני קיבלתי הוראה כזו, שבעיקר במקומות הגדולים, שיש כל כך הרבה אנשים, אז אני אשמח מאוד, אני אפילו מעוניין בהערות ושאלות, אבל אולי אחרי השיעור, טוב, מי שרוצה יבוא ויעיר, או אם יישאר זמן בסוף השיעור, אז טוב, בלי נדר, אני אחזור אליכם שוב. וסליחה, באמת זה רק בגלל קוצר הזמן וריבוי האנשים. כל ההבדלים האלו שאמרנו, נותנים תחושה שהבת הצעירה מהססת קצת. שהבת השנייה, הבת הצעירה, עושה את זה יותר בעל כורחה, טוב, אין לי פה מילים מספיק, אבל יותר בעל כורחה מאשר הבת הבחירה. אם תרצו, הבת הבחירה פה הולכת באיזה מין ביטחון עצמי גדול מאוד, והבת הבחירה עושה את זה כמי שכפאה שד. הבת הצעירה עושה את זה כמי שכפאה שד. שימו לב אצל הצעירה, תנסו להגיד הרבה פעמים רצוף, אצל הצעירה, תראו זה מאוד קשה. שימו לב שכשהכתוב מתאר את הבת הצעירה, הוא משתמש שוב ושוב במילה גם. מההתחלה, תשקנו יין גם הלילה, ותשקנה גם הלילה, והצעירה גם היא ילדה בן. ריבוי הגמים האלו, גם הוא מחזק את התחושה הזו, שהבת הצעירה היא נספחת. היא לא הייתה רוצה להיות שם. היא מרגישה בכל מעודה את הרתיעה ממה שהיא אמורה לעשות, אבל היא עושה את זה כמעט, תסלחו לי, אבל כמעט במסירות נפש. כלומר, אם בתודעה שלה זו הדרך היחידה לקיום האנושות, והיא מרגישה שהיא לא מסוגלת לעשות את זה, אבל היא עושה את זה לשם שמיים, זה בבת אחת נהיה מרשים. אם באים בבוטות למעשה שכזה, זה קצת מרתיע. איפה ההססנות שלה אולי באה עוד יותר לידי ביטוי, ועכשיו אני מבקש לחזור לדברים שאמרתי קודם, שרק אם תהיו איתי, טוב, אני אוכל לומר, כי אני לא בטוח בהם מספיק. אני מניח שאתם איתי, אני לוקח פה איזה אימור. אז כמה דברים. דבר ראשון, אני רוצה לחזור לפועל ותקום. ותקום. אמרנו כבר קודם שהוותקום מחליף את הוותבו שמעדן את הסיפור. אבל עכשיו אני רוצה לומר יותר מזה. הוא לא רק מעדן, אלא הוא כמעט מביע את המתח הנפשי שהצעירה שרויה בו. בכמה וכמה מקראות, הפועל לקום ניצב כפועל הניגודי של הפועל לשכב. בכמה וכמה מקראות, כמו למשל, גם אם לשכב לא בהוראה מינית, אבל כצמד, לקום מול לשכב, לדוגמה. וכי ירבון אנשים ויקה איש את ראהו באבן ובאגרוף ולא ימות ונפל למשכב, אם יקום, כלומר אם הוא יצליח להימלט מהסיטואציה של משכבו ולקום, זה הצד השני. או קרא שכב כארי וכלבי, מי יקימנו? מי יקים את השוכב, את הארי השוכב? או עוד יותר טוב, ודיברת פעם בשבתך בביתך, הולכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. טוב, כפעלים מנוגדים. ותשכב מרגלותיו עד הבוקר, ותקום בטרם. תאמינו לי, שזה לא קשה, נכון? זה חיפוש כליל בפרויקט השו"ת, עשרות של דוגמאות. שמה תאמרו, כל השכיבות האלה זה לא שכיבה מינית, זה לא קשור אלינו, אבל שימו לב בסיפור שלנו עצמו. ולא ידע בשכבה ובקומה. על דרך המדרש כמעט אפשר לומר, ולא ידע בבחירה ובצעירה. טוב, על דרך המדרש. אבל אם אנחנו צודקים, שהפועל לקום משדר את התנועה הגופנית כמעט, ההפך מלשכב, אז בעוד אצל הבחירה הכתוב אומר, ותבוא הבחירה ותשכב, והכל נעשה במין פשטות, שהרי כבר הפועל ותבוא מועמס בקונוטציות מיניות, אצל הצעירה, ותקום ותשכב. הוותקום נותן, סליחה, אני חייב להתרחק, הוותקום נותן תנועה כזו, והתשכב, תגידו, אם נדבר ככה, זה נותן תחושה יותר קרובה, דווקא בלי ה... זה הריחוק שנותן תחושה קרובה, גם האחראים פה יחסו עליי. טוב, הוותקום הוא תנועה של קימה, בשביל מה? בשביל לשכב. הנה המתח הנפשי שמצוי בתוך הבת הצעירה מול המעשה, שהוא מעשה נורא, אבל היא מכריחה את עצמה לעשות אותו. זה דבר ראשון. דבר שני, שאני אומר שוב, זה כבר דברים שאני אומר ביסוסים, אבל אני רוצה להסס אתכם ביחד גם צעד נוסף. הוותקו מפתיע לא רק בגלל שאצל הבחירה נאמר ותבוא הבחירה ותשכב את אביה, ולכן ציפינו שזה יאמר גם בלילה השני. כשהבחירה יזמה את הלילה השני, היא אומרת לה, ובואי שכבי אמו. אז גם בגלל זה אולי הקורא מצפה ותבוא ותשכב אמו. זה מה שהבחירה אמרה לה לעשות, אבל היא לא מסוגלת. אז היא קמה ושוכבת אמו. אני מקווה שאני ברור, כי היא עושה בדיוק מה שהבחירה רוצה ממנה, אבל היא עושה את זה במילים אחרות. היא עושה את זה בצבע אחר, היא עושה את זה במוזיקה אחרת. ואולי אפילו, ועכשיו אני ממש הולך כבר על כל הקופה, אבל אני חושב שזה כבר השתכננו דיינו, בשביל שגם אם המשפט הבא לא נכון, זה כבר לא כל כך מציק. בואו נחזור שוב להשקיית האב. בלילה הראשון אצל הבחירה נאמר, ותשכנה את אביהן יין בלילה הוא. זה סדר המשפט הרגיל בעברית. כלומר, אם יש מושא ישיר, הוא יהיה צמוד לנשוא. ותשכנה את מי? את אביהן. מתי? תיאור הזמן יידחה לסוף המשפט. אצל הבת הצעירה, כולנו מרגישים בהתחלה בתחביר משהו מוזר. ותשכנה גם בלילה ההוא את אביהן יין. מה ראה כתוב להרחיק את אביהן מהפועל בתשכנה? למה לא לכתוב בתשכנה את אביהן? עכשיו שוב, הצירוף הזה הוא צירוף נפשית בלתי נסבל. בנות שמשקרות את אביהן בכוונה בשביל לאנוס אותו, זה צירוף קשה מאוד. גם אם עושים את זה לשם שמיים, זה כמעט בלתי נסבל. אצל הבחירה הכתוב לא חוסך במילותיו. זה מה שהיה, זה מה שנדווח. אצל הצעירה זה מה שהיה, אבל נרגיע קצת את הבוטות. ותשכנה גם בלילה הוא את אביהן. עצם דחיית את אביהן, ריחוקו מהפועל ותשכנה, לא משנה את הסיטואציה, אבל נותן תחושה קצת יותר מעודנת או פחות בוטה. פחות בוטה. לאיפה כל זה הולך? כל זה הולך אל המסקנה שיש מן המדרשים שאחזו במסקנה הזו, ורש"י מביא את זה, שאכן יש הבדל ערכי, שיפוטי, בשיפוט הערכי, בין הבת הבחירה לבת הצעירה. ההבדל הוא לא הבדל בין שמיים לארץ, כי הם עשו בדיוק את אותו המעשה. אבל כשעושים עבירה לשמה, השאלה האם נהנים מהעבירה הזו או לא. השאלה האם העבירה לשמה נעשית, אוכלים חזיר כי זה פיקוח נפש, האם נהנים מהטעם של החזיר? וואו, אני לא בטוח שאני אזכור את הסיפור. יא, חבל. סליחה, אני לא אזכור את הסיפור ואז חבל להתחיל אותו, כי הוא ארוך מאוד, ואם בסוף אני לא אזכור את הפואנטה שלו, זה יהיה ממש לחינם. אבל זה ממש... אני בצעירותי, כשהייתי בכיתה י', הלכתי לשבוע ישיבה בישיבת הזאתם. אבל הנה, אני מתחיל את הסיפור ואני לא... ממש סיפור יפה מאוד. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו. תראו, שני דברים אני רוצה לומר לכם על הצחוק שלכם. דבר ראשון, כשתהיו בגילי, תבינו שזה לא מצחיק בכלל. טוב, הקטע הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, מי באמת שהסיפור חשוב לו, בלי נדר, אני חושב שכל משתתפי השיעור רשומים באיזה מין מאגר אחד ויש את כתובות המייל. בלי נדר, לי כשזכר בשיעור, אני יכול לשלוח, בסיפור, אני יכול לשלוח לכם אותו במייל. בסדר? מה הפשר ההבדל? טוב, בואו רק נקרא, אני רק מקווה שנספיק. בואו נקרא ברשותכם את דברי המסכת בבא קמא בדף למדחת עמוד ב' לפחות את זה. אבל רש"י מביא את זה, זה רק לעצם החלוקה הזו בין הבחירה לצעירה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, אפילו שכר שיחה נאה. דאילו בחירה דקאמרה מואב, כלומר לא הסתירה, הייתה בוטה, מאבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אל תעצר את מואב ואל תתגר במלחמה. מלחמה הוא דלא האנגריה אביד בהו. צעירה דקאמרה בן עמי, הסתירה קצת יותר, הייתה צנועה קצת יותר. עמי זה משפחתי, אבל במובן רחב יותר, לא אבא דווקא, אלא חמולה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, וקרבת מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם כלל, ואפילו אנגריה לא תעביד בהם. טוב, זה, ועל סמך המדרש הזה כבר רש"י אכן על הדף, על בפירושו, מחלק בין הבחירה לצעירה, כמו שאני חושב שאפשר לראות, זה לא רק מואב ועמון, זה לא רק איך הבנות קראו לבניהם, אלא לאורך כל הסיפור. מה פשר החלוקה הזו? למה לחלק בין הצעירה לבין הבחירה? עכשיו, מאחר שאני רוצה להגיע למעגלים הנוספים של הסיפור, אז רק אומר כותרות. שצריך להרחיב בהם. הכותרת הראשונה יהיה מי שיטען שאכן יש יחס מקראי שונה למואב ולעמון. שהתורה סולדת יותר ממואב מאשר מבני עמון. גם על עמון התורה לא מתה, אבל ההסתייגות ממואב היא הרבה יותר חריפה. די להזכיר למשל שבשירת הים, כשיש רשימה של עמים שסובבים כולם את ארץ ישראל, כולם אחז בהם חיל ורעדה, ופחד גדול, מואב נזכר בתוך הרשימה, עמון לא, משום מה. אבל זה בולט עוד יותר באיסור להתחתן עם עמון ומואב, בואו נראה את זה בקצרה, בספר דברים. דברים פרק כף ג' פסוק ד', לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. טוב, פה הם ביחד. על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקללך, ולא אבה השם אלוהיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. כולנו מרגישים שבהתחלה הלשון היא לשון רבים, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, אבל פתאום הכתוב עובר לשון יחיד, ואשר שכר עליך. עכשיו, כמו שמראים כאן כל הפרשנים, אכן שכר עליך חוזר רק למואב. כלומר, במסגרת יש איסור לא תדרוש שלומם וטובתם של שניהם, גם עמון וגם מואב. אבל ליבו של האיסור משום מה מדגיש יותר את מואב מאשר את עמון. הדבר הזה ראוי לעיון רחב מאוד בפני עצמו. אני באמת לא משוכנע שזה נכון, שיש יחס מקראי שונה לשני העמים האלו. אבל אם יתברר יום אחד שזה נכון, אז הנה כבר בסיפור לידתם אפשר לחוש שהתורה אוהדת יותר את עמון, אוהדת זה מוגזם פה, התורה מעבירה ביקורת קלושה יותר. לא, זה גם לא נכון. שהתורה מציגה את שני הבנים האלו, את לידתם, באור שונה. זה מעגל ראשון. אבל יכול להיות שהעדפת הצעירה על פני הבחירה פה קשור, וזה כבר יקשור אותנו להקשר היותר רחב של הסיפור, קשור במגמה רחבה יותר של התורה בכלל, ספר בראשית בפרט ומחזור סיפורי אברהם באופן עוד יותר מדויק, של העדפת הצעיר על פני הבכור. זה שהתורה משום מה אוהבת צעירים, זה דבר מקובל וידוע. משום מה, הבל עדיף על קין, ובהנחה שעשיו הוא הבכור, גם אחרי המכירה, יעקב הוא זה שיבחר. ועוד כן וכהנה, שלל דוגמאות. פה בסיפור שלנו, בהקשר שלנו, הדבר הזה הוא חשוב מאוד. כי אנחנו רגע לפני הבחירה ביצחק על פני ישמעאל. פרק כ"א, יצחק ייוולד וישמעאל יצא מן הבית. האם יכול להיות שהתורה רוצה לומר, להכין כבר עכשיו את הקורא? זה לא מתרחש רק בבית אברהם. העובדה שיש בבכור משהו שבתרבות הכללית נתפס כעדיפות, ודווקא התורה רוצה לומר, זה לא מרשים אותי. הדבר הזה הוא דבר כלל אנושי. אפילו אצל לוט ובנותיו ונכדיו ובניו. גם שמה יש משהו בצעיר ההססן, שהתורה משום מה מעדיפה, על פני הביטחון העצמי הגדול של הבכור. אני צריך להיזהר במילותיי, כי לפי דעתי בני הבכור יושב פה. אז אני רק רוצה לומר לו שהוא באמת חריג מאוד. מכל מה שאני מכיר. טוב, יכול להיות שצריכים ללכת בכיוון הזה ולא בכיוון הראשון. שהוא, אמרתי כבר את זה, אני אומר בכותרת, כל אחד ילך כאן בכיוון שנראה לו. חשוב לי יותר לדבר על הסיפור הזה, לא רק בהקשר המצומצם שלו, אלא ב-20 דקות שנותרו, להספיק גם את שני המעגלים הנוספים. אמרנו כבר שחוץ מאשר לימוד הסיפור בפני עצמו, ולעמוד על שיפוט הבנות, הסיפור הזה חייב להיקרא גם על רקע הסיפור הרחב של הצלת לוט מסדום. למה הטענה הזו, אני חושב, עולה מתוך הכתובים? בואו נבחן דבר ראשון כמה נתונים שהתורה זורקת תוך כדי סיפור פרק י"ט, שלכאורה כל מגמתם לא באה אלא כדי להכין את הקורא לסצנה המסיימת הזו של סיפור המערה. דבר ראשון, אני עכשיו קורא את סיפור הצלת לוט מסדום, פרק י"ט עצמו, פסוק ט"ו. פרק י"ט, פסוק ט"ו. וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט לאמור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תיספה באבון העיר. ויתמהמה, ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו, בחמלת השם עליו, ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר. משום מה, חשוב מאוד לכתוב להדגיש בדיוק את רשימת היוצאים. לוט, שתי בנותיו ואשתו. עוד כמה פסוקים, אשתו נהפכת לנציב מלך. ההדגשה הזו הרי כולה לא באה אלא כדי להכשיר את הקרקע להוא ושתי בנותיו בסיפור המערה. כלומר, אנחנו הקוראים חייבים לדעת מי בדיוק ניצל מסדום ומי בדיוק הולך עם לוט, כדי להבין, זה רקע הכרחי. טוב, כבר נתון ראשון שנותן תחושה שהסיטואציה הנספחת הזו של המערה קשורה לסיפור שלפנינו. נתון שני, הבחירה אומרת הרי בתחילת הסיפור לצעירה, איש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. אמרתי כבר שרבו הפירושים לסיפור הזה. רד"ק מביא בשם מישהו אחר, כי אני לא זוכר עכשיו בשם מי, רד"ק מביא, שאולי היא התכוונה רק אנחנו ניצלנו מההפיכה הגדולה של סדום, מי יסכים לשאת אותנו לנשים? כלומר, זו בעצם יותר אמירה חברתית מאמירה של איזה להט של הצלת העולם, אבל רוב הפרשנים פה מבארים, וזו לכאורה הקריאה יותר פשוטה. שבתודעה שלהם איש אין בארץ. כל ההגד הזה נסמך כמובן על סיפור חורבן סדום. כלומר, זה המשך רציף מסיפור חורבן סדום. גם הביטוי שנאמר על לוט, שהוא עוזב את צוהר כירא לשבת בצוהר. למה התורה לא מעריכה? למה הוא ירא? למה פתאום מישהו ירא לשבת במקום מסוים? להגיד הגד כזה ולשתוק, מניח שהקורא מבין אוטומטית, שלשבת בצוהר מפחיד, כשעדיין רואים את תיבורות העשן שעולים מכיכר סמוכה. כיכר. לא התכוונתי? כיכר. עזבו, אני אסביר במייל, טוב שאני שומע. לפי דעתי זה בדיחה שנונה מאוד להגיד לכיכר הסמוכה פה, אבל אני אסביר את זה במייל, בלי נדר. כלומר, למה לא תיירה לשבת בצוהר? הקורא כבר יבין. הקורא יבין רק אם הוא קורא את כל התמונה הזו כהמשך לסיפור חורבן סדום. לולא כן, זה לא יהיה מובן. במובן כזה או אחר, גם עצם העובדה שלוט מגיע אל ההר וישב בהר, עצם הישיבה הזו בהר יהיה מי שיראה בה מימוש של דרישת המלאכים ממנו, שאמרו לו כבר קודם, ההר הימלט, פן תיספה. הרי בסוף הוא מקבל ערכה שכזו לשבת בצוהר, הנה בסוף הוא הולך להר. זה המשך קיום דבר המלאכים שנאמר בסיפור הראשי. בקיצור, גם אם הצדק איתכם, שסיפור סדום יש לו תיחום ברור, שמשאיר דווקא את סיפור המערה מחוץ לגבולות הסיפור, זה נכון, גם אם אתם צודקים, הצדק גם אם מחלק הפרקים, שמדובר בסצנה שקשורה בטבורה לסיפור ההצלה מסדום, לסיפור חורבן סדום ולהצלת לוט. למה הדבר הזה הוא דרמטי? כי יש תמונה אחת בסיפור סדום שהלב נרעש ממנה ולא מאפשר לנו לרדם בלילה. ואף על פי כן הכתוב לא אומר מאומה. ובאמת תוך כדי קריאת סיפור סדום אנחנו נשארים באיזו תהייה וסימן שאלה שלא מתבררת עד לתמונה הזו. כוונתי כמובן להצעה של לוט שהוא יוצא החוצה ומתוך רצון כן וטוב ואמיתי להגן על אורחיו, מתוך מסירות נפש אין דומה לה, לוט אומר את המשפט מהמשפטים המרושעים ביותר שאבא יכול להוציא מפיו, הננה לשתי בנות אשר לא ידעו איש, הוציאנה את הן עליכם ועשו להם כטוב בעיניכם. עכשיו אני באמת מרגיש, כך אני חש, שכבר בקריאת הפסוק הזה, כשלוט משלב את המילה טוב, גם אם הוא אומר את זה בהקשר אחר, כטוב בעיניכם, כלומר מה שבא לכם, לא שזה טוב מוסרי, אבל זה טוב בעיניך לוט, כבר שם אפשר, הכתוב רומז, זה חוסר נוחות, אני מבין. אבל הכתוב שם שותק לגמרי, אין שם איזו אמירה, וירא מאוד בעיני השם את אשר הציע לוט, או ויאמרו המלאכים, השתגעת. אגב, מי שאומר שם השתגעת זה אנשי סדום עצמם. הם אומרים לו, גש הלאה. אחר כך, האחד בא לגור, יש פה שבוע, גש הלאה רוצה לומר, תסלחו לי, אנחנו בבית כנסת, אמצע שיעור תורה, אבל באמת בעברית מודרנית הם אומרים לו, תחפף מפה. ולמבוגרים, אני אבאר, שתחפף מפה הווה אומר, אנא עבור מקום. אבל בהקשר הסיפור זה רוצה לומר שאפילו אנשי סדום מזועזעים מההצעה הזו של לוט, הרי זה הקשר הסיפור. הסיפור עצמו לא אומר שום דבר על לוט. ולמה לא יכולה להיות משולבת ביקורת על לוט תוך כדי הסיפור? כי לוט ניצל מסדום בזכות צדיקותו. והתורה רוצה שנחווה כך את הסיפור. הוא ניצל גם בזכות אברהם, זה פסוק כ"ט בסוף הסיפור, י"ט כ"ט. אבל לאורך הסיפור כולו, חשוב לתורה שנחווה את לוט, את מסירות נפשו, שבניגוד לכל החברה שבה הוא גר, הוא מוציא לכולם לשון, ובאמת במסירות נפש מבחינתו, מכניס אורחים, ומגן עליהם. כדי שנוכל לחוות את הצלתו, שבאה מתוקף מסירותו בהכנסת האורחים, התורה תדחה את הביקורת שלה. והביקורת באה בסוף כאיזה סוג של נספח, ששתי הבנות האלו, שלא תמר עליהם אשר לא ידעו איש, הן עכשיו תאנוס את אביהן, שעליו יאמר ולא ידע בשכבה ובקומה. אותן הבנות שהאבא חשב שאפשר להפקיר, אני, תראו, לא במקרה אני מגמגם, אני חושב שכולנו מרגישים תחושה של גמגום, זה באמת סיפורים קשים מאוד. אבל הקושי הגדול בסיפור סדום, כשלוט ניצב מול כל אנשי העיר, ומציע את בנותיו להמון שטוף זימה בחוץ, הקושי הזה, התורה באה חשבון עם הקושי הזה, בקושי החדש הזה, של בנות שמשקרות את אביהן, שעכשיו הוא לא ידע, לא בשכבה ולא בקומה. גם לזה חז"ל כבר עמדו ורמזו, אני חושב שיש את זה בדף המקורות. בתנחומה, ראה לוט שהיו אנשי סדום שטופין בזימה, בחב בסדום להיות עושה כמעשיהן. זה באמת משפט ביקורתי מאוד על לוט, שיש מקום לתהות האם מתוך פשטי מקראות ביקורת כזו קשה מוצדקת עליו, אבל איפה הכתוב מוכיח, איפה המדרש מוכיח את זה? מניין שכן הוא, מניין שכן הוא אומר להם לאנשי סדום, הננה לי שתי בנות. בנוהג שבעולם אדם מוסר עצמו להרג על בנותיו ועל אשתו, והורג או נהרג. וזה מוסר בנותיו להתעולל בהן. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך לעצמך את משמרן. ולבסוף תינוקות של בית רבן משחקין וקורין ותהרן השתי בנות לוט מאביהן. ורב נחמן גם הוא לא חוסך שבטו מילות. דמותו של לוט הרבה יותר מורכבת. אבל באמת כשמגיעים לסיפור שלנו, לסיפור המערה, יש את הסגירה המוסרית עם ההצעה הזו של לוט. וגם אם לבנות אפשר לפרגן, ללוט עצמו לוט באמת מעוצב בסיפור כחדל אישים וכמי שכבר זקן. המעגל השלישי והאחרון שאנחנו חווים לסיפור הזה, הוא האם יש לסיפור הזה משמעות גם בהקשר הרחב של מחזור סיפורי אברהם. האם הוא משתלב כיחידה קטנה בתוך המארג השלם. ופה ברשותכם אני רוצה לומר משהו אחד בקצרה ומשהו אחד באריכות. עכשיו אל תדאגו, יש לנו כולה 7 דקות, כמה ארוך זה כבר יכול להיות, אלא אם כן אתם לא מדמיינים איזה מייל אתם הולכים לקבל. עכשיו נראה לי כבר שאני אשטוף שם את כל מצוקותיי. הדבר ראשון, בהקשר המיידי, אנחנו, כמו שכבר אמרתי קודם, אנחנו בעצם בסיפורים שהם ערב לידת יצחק. ופתאום התברר שהסיפור הראשון ברצף שאני עכשיו רוצה להזכיר, סיפור סדום, יש בו כשל מיני. יש בו קלקול מיני. סיפור סדום. הסדומיים, נכון? הוציאה נא את... היה אנשים אשר באו הנה הלילה, הוציאם אלינו ונדעה אותם. טוב. הסיפור הבא בתור מיד, שתי בנות לוט, ולוט במערה, גילוי עריות. הסיפור הבא בתור, אברהם ושרה בגרר, שוב איזה קלקול מיני של הפלישתיים, שהמלך חוטף לו נשים. אני יודע, הסיפור שראוי ללמוד אותו יותר בעיון, עד כמה יש ביקורת על אבי מלך, כמו פרו, פחות מפרו. אבל אחרי 3 סיפורים רציפים שכאלו, הגענו, פרק א', נולד יצחק. ואברהם עושה לו ברית מילה. האם יכול להיות שיש פה משהו מדורג, מכוון? הקלקול הבוטה ביותר, החטא החמור ביותר, כמובן זה בסדום. בכוונת זדון, אנשים רוצים לפגוע באנשים אחרים, יש פה גם חטא מוסרי, גם חטא דתי, ויש פה אונס של אורחים, זה הסיפור הבוטה ביותר. הסיפור הבא בתור, מבחינת החטא הדתי הוא עדיין חמור ביותר, גילוי עריות, בנות עם אביהן, בנות לוט, אבל כוונתם כבר לשם שמיים. זה כבר לא כוונת זדון. אדרבה, כתוב אפילו כבר רומז לשיפוט שונה בין הבחירה לצעירה. והסיפור השלישי, גרר, גם שום חטא לא קרה בסוף, בסופו של דבר, אבל זה מילא. הרוצה לחטוא עושה את זה בשגגה גמורה. עד כדי כך שאפילו יודע תעלומות יעיד עליו, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ויחסוך גם אנוכי אותך מחטא לי. בכל זאת, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. מהחטא המיני החמור ביותר, שנעשה במזרח, במזרח, כן, תודה, במזרח, מהחטא המיני החמור ביותר, עד החטא המיני הקל ביותר, אבל שגם הוא קלקול מיני שנעשה במערב, טוב, פלישתים, גרב, כל ארץ כנען כולה בבלגן גדול סביב מה שהתורה מצפה לקדושה מינית. האלטרנטיבה באה בצורת לידת יצחק שנולד לאברהם המהול, הנימול, הנימול. יש פה אולי שיח שממשיך לאורך כל הסיפורים האלו, זה מה שאני רוצה להציע, דיאלוג שכזה, ובמובן הזה סיפור בנות ובנותיו משתלב בתוך אמירה הרבה יותר רחבה שיצחק נולד דווקא על הרקע הזה של קדושת המיניות. אבל זה היה קצר. עכשיו הגענו למה שאני רוצה לומר באריכות. בעצם השיעור עכשיו מתחיל בנחת. ומה שאני רוצה לומר בזהירות, זה שבאמת ליבי עלות. אני אומר לכם בכנות. בהקשר הרחב של מחזור הסיפורים כולו, ליבי עלות. הכתוב כאן אומר פעמיים את הפועל וישב עלות. ויהיה עלות מצוהר וישב בהר ושתי בנותיו עמו. כי ירא לשבת בצוהר וישב במערה ושתי בנותיו. הוא יושב בהר ויושב במערה. הישיבה בהר והישיבה במערה עוקצת את לוט והופכת אותו לדמות טרגית מול ההכרעה הקודמת שלו בפרק י"ג. בפרק י"ג אמר לו אברהם, הלא כל הארץ לפניך יפרד נא מעלי עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאילה. ולוט בחר לו את כיכר הירדן ככולה משקה. עזב לוט את ההר, עזב לוט את אברהם אבינו, ובחר לו את הבקעה השופעת פריון אדמה. רצה עושר כלכלי, או לפחות ביטחון כלכלי, שיהיה לו מקור מים קבוע. והנה תראו מה סופו של לוט. הוא יושב במערה חסר כל רכוש, חוץ מבקבוק יין, חסר כל רכוש, הוא יושב במערה. והנה הוא חוזר בעל כורחו אל ההר. נפרד מן ההר כי חשב שחלומו הולך להתגשם, חלומו עם היציבות הכלכלית לשבת ככה בכיכר הירדן. וסופו של לוט, סוף הסיפור, באמת מציג אותו באופן עלוב למדי, כדמות טרגית, כדמות טרגית. ולכן אני ברשותכם, בגלל שליבי איתו, ובאמת ברמה האישית אני חס עליו, אני תגידו מגיע לו או מגיע לו, אבל עדיין אני חס עליו. לכן אני רק רוצה להזכיר, בסוף הסיפור שעוסק דווקא בבנות לוט ובכישלון הגדול, אני רוצה להזכיר שרגע לפני שהוא ירד מן המסך, הוא גם מסר את נפשו להכנסת אורחים. ומי שפותח את דלתות ביתו לאורחים זרים במסירות נפש גדולה, זוכה שגם עונשו הגדול בסופו של דבר זה שביתו מתרחב ומוקמים ממנו שתי אומות בעולם, שגם אם אנחנו אוהבים אותם יותר, אוהבים אותם פחות, הוא מבחינתו זוכה להקים צאצאים רבים וטובים. שלום לכולם וקיץ טוב.